פרק 6, שלושה ערכים של הטוב המשותף. ערכים לפני פרקטיקה. בפרק הקודם ראינו שאין די בהצעות טכניות לתיקון המשטר הדמוקרטי המתפורר שלנו. דרוש כאן מהלך עומק של פינוי בינוי מהיסוד. הצגנו תפיסה שונה לגמרי של מהות הדמוקרטיה. מעבר מדמוקרטיה טכנית שאינה אלא מערכת כללים המארגנת תחרות בין זהויות על השלטון, אל דמוקרטיה מהותית המבוססת על שותפות פעילה של כל הזהויות בשלטון. דמוקרטיה זו מבטאת את החופש והשוויון של כל הזהויות להשתתף בעיצוב גורלה ולפעול ביחד עם זהויות אחרות לקידום הטוב המשותף. טענתי גם כי דמוקרטיה זו איננה רק רצויה מבחינה מוסרית או חברתית, אלא שהיא הדמוקרטיה היחידה המתאימה לעם היהודי, מפני שהיא משקפת את המחנה המשותף ההיסטורי היחיד שניתן למצוא בין היהודים, הערבות ההדדית. השאלה כעת היא, איך עובדת בפועל דמוקרטיה של טוב משותף? מהם התנאים וכללי המשחק המשטריים שיאפשרו לדמוקרטיה לתפקד כמו פלוגת מילואים מלוכדת, כמו קבוצת כדורגל מצליחה בפרמייר ליג או כמו להקת ג'אז משובחת? לפני שנפנה לפרקטיקה השלטונית, זו הבאה לידי ביטוי בחוקה, שאותה נציג בפרק הבא, עלינו להתעכב על ערכים עומדים בבסיסה ושאותם היא אמורה לבטא. לשם כך נתבונן באותם יחידות אנושיות מלוכדת, המצליחות, דווקא בזכות השונות הרבה בזהויות המרכיבות אותן, להגיע לרמת תפקוד גבוהה במיוחד. לכן, בפרק הזה, אתאר את משולש הערכים שמהווה את הדבק שמלכד את היחידות האלה. שותפות, לכידות ופרגמטיות. שלושת הערכים הללו קשורים זה בזה בקשר הדוק. הם צריכים, ככה אני סבור, להחליף את ערכי השוויון והחופש החלולים שהורישה לנו המהפכה הצרפתית, והם מעניקים תוכן ממשי לערך השלישי, הנשכח והנעלם שלה, האחווה. ערך השותפות. במשך השנים לקחתי חלק בפרויקטים רבים לקידום שוויון מגדרי, גיוון ומניעת גזענות בארגונים. ברוב המקרים, הצעד הראשון היה לשכנע את ההנהלה לתמוך ביוזמות הללו. אבל למה בעצם שההנהלות יתמכו בפרויקטים שההצדקה המרכזית להם היא רעיון מופשט כמו שוויון? זו הסיבה לכך שלא פעם, במיוחד בסקטור הפרטי, משתמשים בהצדקות כלכליות, מה שמכונה הביזנס קייס. אם תעניקו שוויון לזהויות מודרות, כמו נשים או מיעוטים, הארגון ירוויח יותר כסף. להצדקות האלה תמיד בזתי. בעיניי הן אינן מוסריות וגם אינן באמת משכנעות. ומעבר לכך, גם המילה שוויון עצמה לא אמרה לי הרבה, היא מופשטת מדי. ואני גם לאחר שנים רבות של עיסוק בתחום אינני יודע כיצד לתרגם אותה הלכה למעשה לשיפור במצבן של זהויות מוחלשות בארגונים. אני סבור כי מילת המפתח איננה שוויון אלא שותפות. כאשר זהויות מודרות בארגונים, כלומר כאשר הארגון רווי בפרקטיקות שהזהויות הללו חובות כהגבלה של הזדמנויות, כקושי תפקודי, כמצוקה או אף כהשפלה, הן נעשות מנוכרות לארגון. הן אמנם ימשיכו למלא את המוטל עליהם ולקבל שכר, אך לא ירגישו שהארגון שייך גם להן, שהצלחתו היא הצלחתן. במצב כזה הן יפעלו בעיקר למען עצמן ויעשו את הנדרש, אך לא מתוך מחויבות אמיתית לארגון או למטרותיו. יחידות אנושיות המורכבות מזהויות שונות לא יכולות להגיע לתפקוד גבוה ולהשיג יעדים אם לא כל הזהויות רתומות להצלחה המשותפת ואם הן אינן רואות את היעדים כשלהן. לעומת זאת, בכל הארגונים שחקרתי, אלה שהצליחו לתפקד ברמה גבוהה למרות השונות בזהויות חברתיות, מצאתי תנאי משותף ראשון. כל הזהויות משתתפות בהם בתנאים שווים. אין בהם פרקטיקות שמסמנות, מגבילות או מדירות זהות כלשהי. להפך, הפרקטיקות הארגוניות יוצרות הזדמנות אמיתית לכולם להשתתף, להביע קול ולתרום. מי שזורע הדרה קוצר ניכור, ומי שזורע הכללה, כלומר מאפשר לכולם לקחת חלק באופן שווה, קוצר שותפות. שותפות פירושה תחושת בעלות. כאשר אדם מרגיש בעלים של פרויקט, הוא יעשה הכל כדי שיצליח, ייקח אחריות, ישקיע מאמץ, ישתף פעולה, ויהיה מוכן לשאת גם במחיר. אותו עיקרון צריך לחול גם במרחב הפוליטי. בדמוקרטיה של הטוב המשותף, כל הזויות חייבות להיות מיוצגות ולקחת חלק קבוע בשלטון. שלטון במובן זה איננו רק הממשלה או הכנסת, אלא מכלול המוסדות שבהם נקבעת המציאות המשותפת, בתי המשפט, המועצות המקומיות, רשויות ציבוריות, ולדעתי גם בדירקטוריונים של חברות ציבוריות. המציאות המשותפת צריכה להיקבע על ידי כל מי שחי אותה, לא רק על ידי בעלי הכוח. שוויון, אם כך, איננו שוויון בתוצאות או בהזדמנויות. שוויון אמיתי הוא שוויון בכוח לעצב את המציאות שבה אני חי, מתוך נקודת המבט שלי ומתוך הצרכים שלי. ההשתתפות הקבועה של כל הזויות בשלטון מבטיחה שכולן הולכות מתחת לאלונקה, נוסעות אותה יחד אל יד משותף, ולא שמות זו לזו רגליים בניסיון לקבוע את הכיוון לבדן. עיקרון השותפות הוא גם תשובה לבעיית השוויון בין זויות במרחב הציבורי והפוליטי. שותפות שוברת את מעגל ההדרה והאפליה ומחליפה את ההיגיון הישן של בקשת זכויות מבעלי הכוח. בהיגיון החדש של אחריות משותפת, כאשר זהויות שנחשבו מוחלשות הופכות לחלק מן השלטון עצמו, הן אינן תלויות לקבל את חלקן בחסדיהם של בעלי הכוח או באיומים עליהם, יש להן מקום ליד השולחן והן שותפות מלאות בעיצוב המציאות, במציאות כזו קשה עוד לדבר על הדרה או על אפליה, כי כל הזויות שותפות בבעלות על הגורל המשותף. שוויון אמיתי הוא היכולת של כל אחת מהם לעצב את העולם שבו היא חיה, מתוך נקודת מבטה ומתוך הצרכים שלה. במצב שבו כל הזויות שותפות ושוות בכוחן בשלטון, אפשר לדבר על הטוב המשותף, לא כקלישאה, אלא כפרקטיקה של קבלת החלטות. כאשר כל הזויות יושבות סביב השולחן, לא ניתן עוד לקדם החלטות המשרתות זהות אחת בלבד ופוגעות באחרות. כל הכרעה מחייבת התחשבות בכלל המשתתפים, ולכן היא מדויקת יותר, צודקת יותר, ובסופו של דבר גם יעילה יותר. אין פירוש הדבר שכולם מסכימים על הכל. אין לכך ציפייה, אלא שכל זהות נדרשת להביא את נקודת המבט הייחודית לדיון, וקבלת ההחלטות צריכה לקחת אותה בחשבון. כאשר מחברים את כלל הקולות ומצליחים ליישב את המחלוקות, מתקבלת תוצאה עשירה, חזקה ומציאותית הרבה יותר. ערך הלכידות התפקודית. שותפות היא תנאי הכרחי, אך איננה תנאי מספיק. עצם העובדה שכל הזויות יושבות סביב אותו שולחן ויש להם כוח השפעה על ההחלטה אינה מבטיחה פעולה משותפת ומתואמת. לעתים דווקא ריבוי שותפים מייצר שיתוק, עימותים בלתי פוסקים וחוסר יכולת להכריע. לכן לצד עיקרון השותפות נדרש עיקרון נוסף, אני קורא לו לכידות תפקודית. לכידות תפקודית פירושה שהזויות אינן רק שותפות בהליך קבלת ההחלטות, אלא גם מסוגלות לשתף פעולה באופן יעיל. אין הכוונה לאחדות רגשית, לא להשקפת עולם משותפת, ואף לא לחיבה הדדית. מעבר למפגש במרחב המשותף, אין צורך שיתערבבו זו בזו, יכירו זו את זו לעומק, או יאהבו זו את זו. לכידות איננה מצב פסיכולוגי או חברתי, אלא מצב תפקודי. היא נוצרת כאשר שחקנים שונים פועלים בתיאום מתוך הבנה הדדית והסכמה על כללי המשחק, ומתמודדים יחד עם משימות ואתגרים משותפים, אפילו מבלי לדעת זה את שמו של זה. היפוכה של חידות תפקודית הוא פירוקיות או disjointness באנגלית. מצב שבו הזהויות מתקשות לשתף פעולה, נגררות לימותים מתמשכים, ושיתוף הפעולה ביניהם מתמוסס לכדי חוסר תפקוד. זהו למעשה מצבה של הפוליטיקה הישראלית בעשורים האחרונים, כל הזהויות מיוצגות בכנסת, אך בגלל השיטה הפוליטית, איננן מאולצות לשתף פעולה ולתפקד בתיאום הדדי, אלא ההפך, להתחרות ולהכשיל זו את זו. כדי שלכידות תפקודית תתקיים, נדרשים שלושה תנאים עיקריים. הראשון כבר מוכר לנו, שוויון בכוח. כל הזהויות משתתפות בהליך קבלת ההחלטות מעמדת שוויון. אין זהות אחת בעלת יתרון מבני המאפשר לה לכפות את רצונה על האחרות. כך נמנעת הדרה, מצטמצם הניכור ונוצרת תחושת שייכות בסיסית. תנאי זה מתממש בעיקרון השותפות שנידון בהרחבה בחלק הקודם, ולצידו ניצב תנאי נוסף חשוב לו פחות שאני קורא לו קוד חזק. הכוונה היא למערכת של כללי משחק מחייבים, איך אנחנו עושים כאן דברים או איך משחקים את המשחק הזה. זהו קוד ברור של כללים כתובים או בלתי כתובים המגדירים כיצד מתקבלות ההחלטות, מה מותר, מה אסור בתהליך וכיצד נלקחות בחשבון נקודות המבט של כל המשתתפים. כללים אלה אינם המלצות אלא אילוצים מבניים המכוונים את ההתנהגות ומבטיחים שהשותפות תתורגם לתאום ולתפקוד. כפי שמוכיחה תורת המשחקים, כללים שונים מייצרים דינמיקות שונות. יש משחקים הדוחפים את המשתתפים להתחרות זה בזה, יש כאלה שמאלצים אותם לפגוע זה בזה, ויש גם משחקים המחייבים תאום ושיתוף פעולה כדי להגיע למטרה משותפת. דמיינו את ההבדל בין משחק אגרוף, משחק מתקות בים ותחרות רוקדים עם כוכבים. כך צריכה לפעול גם הדמוקרטיה של הטוב המשותף. מערכת של כללי משחק שלטוניים המחייבת את המשתתפים לשתף פעולה בצורה מתואמת, משום שאחרת כולם מפסידים. על כוחם של כללי המשחק נעמיק בהמשך בפרק מספר 8. לכידות תפקודית היא ההבדל בין מערכת שבה זהויות יושבות יחד סביב השולחן, אך נשארות מסוכסכות ומשותקות, לבין מערכת הפועלת על פי כללים המחייבים את הזהויות לפעול כגוף אחד מתואם, גם ללא אמונה או ערכים משותפים. זהו התנאי השני לקיומה של דמוקרטיה מתפקדת בחברה רב זהותית. ערך הפרגמטיזם. גם כאשר מתקיימת שותפות מלאה וכללי המשחק מבטיחים לכידות תפקודית, נותרת שאלה מכרעת. כיצד ניתן להבטיח שמערכת קבלת ההחלטות תתמסר לעיקר ולא תתבזבז על התפל? כיצד נוכל למנוע מצב שבו הדיונים והכרעות יעסקו בעניינים משניים ולהבטיח שמתמקדו בפתרון בעיות ממשיות ורלוונטיות, כלומר בבעיות הנכונות? ויותר מכך, כיצד נדע שהמערכת אינה רק פותרת בעיות, אלא עושה זאת בצורה אופטימלית, באופן שמיטיב עם הכלל כולו, אך גם עם כל זהות בנפרד. במובנו המקובל, פרגמטי מתפרש כמי שפועל ללא עקרונות או אידיאולוגיה, ומסתפק במה שנוח או אפשרי. אולם, הפרגמטיזם הוא אידיאולוגיה בפני עצמה, אידיאולוגיה אנטי-אידיאולוגית. השואפת לבחון כל בעיה דרך התוצאה שהיא מייצרת ולא דרך האמונה שהיא משרתת. חשיבה פרגמטית מחייבת את מוסדות השלטון להתמקד בשני קריטריונים בלבד. הקריטריון הראשון הוא יעילות, האם ההחלטה פותרת בפועל את הבעיה או מקדמת את המטרה הציבורית שהוגדרה. הקריטריון השני הוא התאמה לכלל השותפים, האם ההחלטה מיטיבה עם כל הזהויות כולן או לכל הפחות אינה פוגעת פגיעה מהותית במי מבין הזהויות. בכך הפרגמטיזם הוא תחליף לדוגמטיזם, שבו כל צד מנסה לכפות את השקפת עולמו ודרכו המקובעת על המרחב הציבורי. במקום זאת, מערכת ההכרעה מתמקדת בשאלה מה עובד לטובת הכלל, מבלי לדרוס אף אחד מהשותפים. במילים פשוטות, החשיבה הפרגמטית רתומה לטוב המשותף. הטוב של כל זהות בנפרד והטוב של כל הציבור כקולקטיב. החשיבה הפרגמטית אינה נתקעת על אמונות או אידיאולוגיות, תיאוריות אקדמיות, תפיסות והשקפות עולם. החשיבה הפרגמטית כלל אינה עוסקת בשאלות מסוכסכות של מי צודק, מתוך הכרה בכך שכולם צודקים. כבותם של העולמות הערכיים והאמונות של כל זהות במקומה מונח, אך הם שמורים למרחבי החיים האוטונומיים של הזהויות, וקיימת חומת ברזל המפרידה בינם לבין עולם הערכים של המרחב הציבורי, שבו יש רק ערך אחד, לפיו נשפטות ההחלטות, זה נהנה וזה לא חסר. הפרגמטיזם הוא הערך שמחבר בין השותפות לבין הלכידות. הוא מבטיח שהעבודה המשותפת סביב השולחן תתורגם להכרעות אפקטיביות, ולא תתמסמס בשיתוק או בעימותים אינסופיים. הפרגמטיזם איננו ויתור על ערכים או על אידיאולוגיה, אלא בחירה בערך אחד עליון, הטוב המשותף. הוא יוצר את אחד התנאים החיוניים לכך שקולקטיב של זהויות שונות יוכל לפעול בצורה מתואמת, המטרה המשותפת. כאמור, מרגע שאיבדה התנועה הציונית את מטרתה המשותפת, איבדה גם את הפרגמטיזם שהיה הנכס העיקרי שלה. ותוצאות האובדן הזה אנחנו חווים כיום. דמוקרטיה של עשה טוב, משותף. שלושת היסודות שהוצגו כאן, שותפות, לכידות תפקודית ופרגמטיזם, אינם עומדים בנפרד, אלא משלימים זה את זה ותלויים זה בזה. יחד הם מציעים דמוקרטיה אחרת לגמרי, אלטרנטיבה מהותית וערכית לגרסאות הרווחות והחלולות של הדמוקרטיה הקיימות היום, זו השמרנית וזו הליברלית. שתי הגרסאות האלה מכירות בסופו של דבר בעריצות הרוב כפתרון לבעיית הרב זהות של החברה. הגרסה השמרנית מקדשת אותה, ואילו הגרסה הליברלית מבקשת למתן ולהגביל אותה, אך עושה זאת בהצלחה מועטה בלבד. במקום לראות במשטר מנגנון תחרות בין זהויות על העריצות, כלומר על היכולת לכפות את דרכן על שאר הזהויות, הדמוקרטיה היהודית החדשה על שלושת ערכיה, שותפות, לכידות ופרגמטיזם, רואה במשטר מסגרת לשותפות מתמדת של כלל הזהויות בשלטון לצורך הגשמת הטוב המשותף. דמוקרטיית הטוב המשותף איננה חוששת מריבוי הזהויות ואינה מנסה להעלים אותן באמצעות הריצות של רוב, של אידיאולוגיה או של אמת אחת, להפך היא חוגגת את ריבויין, היא רואה בריבוי הזהויות את הבסיס לסדר חברתי מסגשג ושמח, שבו כל קהילה וכל יחיד יכולים להביא לידי ביטוי את ייחודם, בלי לוותר על האחריות ההדדית ועל המחויבות לטוב המשותף. במקום מערכת כוחנית שמייצרת הדרה וניכור של זהויות מוחלשות, היא מבססת סדר חברתי שבו כל זהות שותפה בעיצוב הגורל המשותף. ובמקום משטר המבוסס על התנגשות בין אידיאולוגיות ודוגמות שעבד עליהם הכלח, היא מקדמת חשיבה מעשית ועניינית המכוונת אל הטוב המשותף. מתוך יסודות אלה מתממש גם התנאי הבסיסי של כל משטר דמוקרטי אמיתי, סוכנות, agency באנגלית. זהו מושג המתאר את היכולת של אדם או קבוצה לפעול באופן עצמאי מתוך הבנה וכוונה ולהשפיע על המציאות שבה הם חיים. זהו לב ליבה של המהפכה הדמוקרטית ואולי של העידן המודרני כולו. המעבר מן האדם כאובייקט, ככבשה בעדר המונהגת, בידי כוחות חיצוניים כמו המלוכה, הדת או המעמד, אלא אדם כסובייקט, בעל רצון חופשי, תודעה מוסרית ויכולת פעולה משנה את גורלו. בדמוקרטיית הטוב המשותף, סוכנות זו אינה נחלת היחיד בלבד, אלא של הקולקטיב כולו. היא נמדדת ביכולתה של החברה לייצר תנאים שבהם כל זהות וקהילה יוכלו לממש את כוחם ולפעול למען הטוב המשותף. זו איננה דמוקרטיה של סור מרע, אלא של עשה טוב. שלושת הערכים הללו, כאשר התורגמו לפרקטיקות שלטוניות, כפי שיוצג בחלק הבא, אינם רק מתווה לפתרון הסכסוך ההיסטורי והממאיר בין הזויות היהודיות, אלא גם מפתח לבניית מדינה משגשגת, בטוחה וחזקה. הזויות היהודיות שבאו לכאן להקים בית לאומי אומנם היו שונות ומגוונות, אך כולן נלהבות וחדורות מטרה ובעלות כישרונות ויכולות שהובאו מכל קצווי תבל לאחר 2000 שנות הישרדות מול רדיפה ושנאה. זהו פוטנציאל שיכול היה להפוך את המקום הזה לגן עדן עלי אדמות, לאור ולמופת לגויים, כפי שחלמו ראשי הציונות מהרצל ועד אחד העם. כל המרכיבים הנפלאים האלו נאספו לסיר אחד שיכול היה להפיק ארוחת גורמי, עשירה, אלמלא השף הראשי, בחר לבשל אותם יחד על אש גבוהה מדי, אש שהגדיחה את התבשיל, הבאישה את טעמו וכמעט צרפה לגמרי את הסיר. אני מציע להשליך את הסיר הזה לפח ולהניח את אותם מרכיבים עצמם בכלי חדש ולבשלם על שלוש להבות חמימות, אחדינות, שותפות, לכידות ופרגמטיות, שיבשלו יחד תבשיל ערב לחך כפי שמגיע לנו. ובעיקר כפי שמגיע לדור הילדים שלנו.